אנחנו שמחים לארח כאן את האלוף במילואים מתן וילנאי, שזה מכבר פרסם ספר ביוגרפי על שירותו הצבאי, על תקופת פעילותו הפוליטית, בה כיהן כשר וכחבר כנסת, וגם בשירות משרד החוץ. נזכיר שהוא כיהן כשגריר ישראל בסין בין השנים 2012-2017. בשנים האחרונות, מתן היה מעורב גם במחקר במסגרת המכון, תוכנית סין, ואנחנו נשמע ממנו קודם כל על הספר, אחר כך גם נשוחח איתו על עניינים שנמצאים על סדר היום של יחסי ישראל-סין. שלום רב מתן.
בוקר טוב.
מנקודת הזמן הנוכחית, איך אתה בעצם משקיף בספר הזה על חייך דרך כל התחנות שבהן עברת, צבא, פוליטיקה, שירות החוץ, מה החוויות המשמעותיות ביותר שאתה רוצה לשתף עם הקוראים וגם איתנו במסגרת הפודקאסט, מה ייצב אותך בצורה המשמעותית ביותר?
הספר מסכם 55 שנים שבהן שרתתי את המדינה, מגיל 18 כחייל בצנחנים, עד 55 שנה לאחר מכן, שסיימתי תפקידי כשגריר ישראל בסין. לא רציתי לכתוב את הספר, פנה אליי בחור ששמו יחד איתי על הקריכה, יניב מגל, אמר לי, מתן, אתה חייב לכתוב ספר, אתה לא יכול לעבור את זה ככה כאילו לא קרה שום דבר, ותמצא את הזמן ותעשה את זה, ומאז, כל שבוע, 3-4 שעות, כל יום ראשון, היום שני בשבוע, היינו יושבים ומשוחחים, ומדברים על החיים. החיים שלי בעיקרן זה של חייל. אני התגייסתי באוגוסט 62 לצנחנים, פרשתי מהצבא ביולי 98 כסגן רמטכ"ל, וכל השנים האלה הייתי תמיד ביחידות החוד, תמיד ביחידות השדה, תמיד בשדות הקרב, נפצעתי גם בשדה הקרב, זה מופיע גם בספר, ועיקר החוויות שלי הם אכן משם. הספר נפתח בסיפור לדעתי מרתק של פשיטה שאני פיקדתי עליה במצרים עילית בשנת, בזמן מלחמת ההתשה, בנובמבר 68. לדעתי בלילה שבין אוקטובר לנובמבר 68. והפשיטה הזו הייתה ייחודית, הייתה ראשונה בצה"ל, לא עשו פשיטות עמוקות כאלה לפני זה בכלל. עמוקה ממנה הייתה רק הפעולה באנטבה, שגם שם השתתפתי. והסיפור הזה מגלם בתוכו את כל החינוך הצבאי שלי ואת כל מה שרכשתי מבחינת הרצון לבצע. אין דבר כזה שלא מבצעים וחוזרים חזרה. לא חוזרים עד שלא מבצעים. הידיעה שעליך כמפקד בשטח מוטלת האחריות ואין לך למי לפנות. אתה הייתי סרן, ילד, בן 24, אתה המפקד. והכל עליך, ואלה כותרות בעיתונים למוחרת. מה שאתה עושה זה הכותרות בעיתונים למוחרת. איך הייתי אומר אז לחברים שלי, מה אתם קוראים עיתונים? אני כותב את הכותרות. וזה היה בתקופת ההתשה, ואכן זה היה כך. וזו אחת החוויות העמוקות ביותר שלי מהשירות הצבאי, משירות שהיה מובן מאליו, דבר שהיום אפילו יש בו ספקות כאלה או אחרים, היה מובן מאליו שאנחנו משרתים את מדינת ישראל. אף אחד מאיתנו לא נחשב, אף אחד מאיתנו לא חשוב, לא הקריירה שלנו, לא שום דבר. אנחנו מיועדים לשרת את המדינה. זה דור שהתחנך ככה, אני התחלתי את זה במלחמת השחרור בירושלים, והפרק הראשון אכן עוסק במלחמת השחרור בירושלים. חוויה התלדות שלי זה המטוס של זהרה לויטוב שמתעסק מול העיניים שלי בתור ילד בן 4, במלחת המצלבה בירושלים. איפה שהיום זה גן סאקר, היה מנחת שזה היה הקשר של ירושלים עם העורף, עם תל אביב, עם פרימוסים, עם טוסים קטנים, פייפרים, שקראנו להם פרימוס, כי הרע שלו היה כמו של פרימוס, וזו חוויית הילדות הראשונה שלי. אבל הילדות הזו בירושלים יצרה את כל השירות הצבאי ואת כל הידיעה שזה היום נשמע ממש פתטי, ארכאי, כל מילה תהיה נכונה, אנחנו מיועדים לשרת את מדינת ישראל. לא את הקריירות שלנו, לא את עצמנו, לא לעשות כסף שהיום זה כולנו נמדדים היום במי שעושה כסף ומי שלא עושה כסף. אנחנו נולדנו לשרת את המדינה. ואני עברתי את מלחמת השחרור, המצור על ירושלים, את העמידה בתור למים, ואת כל הדברים הקטנים האלה, ואת הצנחנים הבריטים אצלנו ברחוב, של הסיקס ארבון, של האוגדה, הדיוויזיה המוטסת השישית, שצנחה בארנם, והתחככנו איתם. האנגלית שלי הייתה מאוד משוכללת, ידענו לצעוק צ'וינגאם, והוא זרקו לנו מסטיקים, זה היו שיחות אוקספורדיות מעמיקות איתם, וזו חוויה שעיצבה את השנים הראשונות שלי ללא ספק, אם לא יותר מזה.
ברשותך, נעבור במרוצת השנים לסוף הקריירה הצבאית, תחילת קריירה אחרת בשירות המדינה, וזה בעצם תקופת כהונתך כחבר כנסת וכשר. מה משם אתה רוצה לסכם?
קודם כל, המקום שמשפיע ביותר על החיים במדינת ישראל זו הפוליטיקה, אין ספק בזה. הפוליטיקה, במובן הרחב ביותר שלה, קובעת איך אנחנו נראים, החוקים של הכנסת, החיים הפוליטיים, העבודה של שרים, או חוסר העבודה של שרים בדרך כלל, אלה הדברים שמעצבים את החברה הישראלית. למזלנו, יש בחברה הישראלית צד הרבה יותר חזק מזה, וזה החברה עצמה. זה האנשים שנמצאים במגזר הפרטי, שעובדים, מוכשרים בצורה יוצאת דופן, ככלל, זה אחרי שאתה מסתובב בעולם, אתה מבין עד כדי כמה אנחנו יוצאת דופן בעניין הזה. אין מה להשוות אותנו לסין, למשל, ביכולות האלה, שהם חזקים איתנו בהרבה דברים, אבל לא ביצירתיות הזו. וזה סודה של מדינת ישראל, היצירתיות של החברה הישראלית, של הדורות הצעירים שכל פעם מחדש תופסים את מקומם ועושים עבודה בלתי רגילה. אבל לאיש בגילי אז, הייתי אז, מה הייתי, משהו כמו 40, לא, יותר מ-40. הלכתי לפוליטיקה ב-99, הייתי ילד בן 45, הייתי זקן. הלכתי לפוליטיקה מתוך רצון לעצב דברים ככל שניתן. בפוליטיקה, האכזבה הגדולה הראשונית שלך, לוקח הזמן להבין כל דבר, שמסתבר שהמדינה זה לא הדבר הכי חשוב. כי דבר שבצבא הייתי מחונך לו, שהכל זה למען מדינת ישראל, כולל לתת את חייך. פתאום בפוליטיקה מתברר לך שיש דבר יותר חשוב במדינה. זה הפוליטיקאי. כל אחד בפני עצמו הוא הכי חשוב, ואחרי זה גם המדינה. הדבר הזה, אני לא יכולתי להתרגל אליו, לא יכולתי להתנהג ככה, לכן גם היה לי סיכוי להיות פוליטיקאי מוצלח. ואני עושה בזה עוול לכמה פוליטיקאים מוצלחים שמצליחים להתגבר על זה. אבל זו הייתה אכזבה שם. בפוליטיקה אני עסקתי במספרים שאני גאה בהם עד היום, העברתי מספר חוקים, לא חוקים מינורים, אלא חוקים שהיו תחת ויכוח ציבורי כבד, העברתי חוק נהדר לטובת חיילי המילואים הקרביים. כי חיילי מילואים יש לנו מאות אלפים, וצריך את כולם, ויש כאלה שמשרתים ביחידות מאוד חשובות, שאי אפשר בלעדיין כמו המודיעין וכמו שליטה ולוגיסטיקה, אבל החייל הלוחם זה החייל היחיד שרואה את האויב בעיניים, וזה החייל שבאמת צריך להתייחס אליו, לתת לו מהמדינה את המירב. ואני הצלחתי להעביר חוק ששיפר את מעמדם של חיילי מילואים בצורה ניכרת, קרי קיבלו גמול נאות לשירות שלהם, לפי חוקים וכללים שקבענו שם בחוק הזה. חוק ששנים היה מונח, כולם ידעו שצריך להעביר אותו, זה היה ויכוח קשה גם עם מערכת הביטחון וגם עם המערכת האוצרית, ולכן חמקו מלעסוק בו, ואני הרמתי את הכפפה והעברתי את החוק הזה. באותה נשימה העברתי חוק בתחום שונה לגמרי, חוק הקולנוע. כולנו נהנים היום, אני מקווה שכולנו, מסרטים ישראלים. זה כבר לא סרטי סלח שבת, יש לנו סרטים באיכות בלתי רגילה, אנחנו מתחרים במקומות הטובים בעולם, זוכים בפרסים, הצופה הישראלי נהנה מסרטים ישראלים כל הזמן, והם ברמה בלתי רגילה. והיה חוק גם כן, ששנים היה מונח, חוק שהקצה לתעשיית הקולנוע, והקולנוע הזה בפורש תעשייה, לתעשיית הקולנוע סכום כסף מסוים, לפי כללים שאני כבר לא זוכר אותם מתגמולים של הערוץ השני, זה כבר נשמע דבר עתיק לגמרי. האוצר היה נגד, כי האוצר לא שלה לו כסף, כסף היה לו. הוא לא אוהב שמישהו אומר לו לאן הכסף הולך. הם משאירים לעצמם להחליט. זה מין גאוות יחידה של משרד, לא של משרד האוצר, של אגף התקציבים של משרד האוצר. והעברתי את החוק הזה.
ברשותך, אנחנו רוצים גם להספיק לשוחח איתך על בעצם התקופה האחרונה בשירות המדינה, שהיא תפקידך האחרון, שגריר ישראל בסין. 5 שנים אני מניח מרתקות מבחינך, כי זה להיחשף לעולם אחר לחלוטין.
לחלוטין.
ואני רוצה שגם נספיק לגעת בענייני דיומה, ההתמודדות שהיא כבר הרבה יותר מאשר בעיית פנים עם וירוס הקורונה. רק הבוקר שמענו שיש גם ישראלים שככל הנראה נדבקו בנגיף, שנמצאים על ספינה ליד חופי יפן. איך אתה מתרשם מהתפקוד של סין באופן כללי, בחוויותיך האישיות במהלך שנות כהונתך כשגריר, ואיך הדברים נראים עכשיו כשהם צריכים לעמוד מול המגיפה הזאת?
סין היא דבר שונה לגמרי ממה שאנחנו הישראלים מכירים. שונה לחלוטין. אף אחד לא ידע להכין אותי לעניין הזה. במשרד החוץ הייתה גברת אחת ועוד בחור אחד שידעו לתדרך אותי על סין, אבל המשרד ככלל אין לו מושג מה זה סין. עד הרגע הזה. כי סין זה באמת דבר אחר. וזה היה מרתק שם. ולעשות קצר, הם יודעים לעבוד עם מספרים גדולים, הם ממושמעים בצורה יוצאת דופן, והם חכמים. זה צירוף קטלני. אנשים חכמים שיודעים לעבוד, זה ממש מסוכן. במרכאות אני אומר את זה. כי מה שהם אומרים, זה מה שהולך לקרות. וההתמודדות שלהם עם הנגיף, לדעתי היא יוצאת דופן. אני לא עוסק בצד הרפואי, אני לא בקי בצד הרפואי, אני עוסק בצד האזרחי של לשלוט בעשרות מיליונים, במאות מיליונים של סין, לאכוף את הכללים ואת ההוראות, ובסין שאומרים עוצר או לא יוצאים מהבית, אז לא יוצאים מהבית. אני לא רוצה לשאול רגע מה קורה עם המגפה הזאת, הייתה פורצת באירופה, או חס וחלילה באפריקה. הייתה מתפשטת מיד לכל העולם. פה הסינים בתבונה רבה ובקשיחות יודעים להכיל אותה. וזה מה שהם עושים שם. זו ההתרשמות שלי, אני גם מדבר עם אנשים שם, הרחובות ריקים, לא יוצאים לעבודה, הם העריכו את חופשת, הייתה להם חופשת הצונג, זה הראש השנה הסיני, הוא תמיד בסוף ינואר, תחילת פברואר, בדיוק עד נפלה המגפה. מבחינת הסינים זה אסון, צריך להבין, כי יש אנשים שלא רואים את משפחותיהם, אלא רק בראש השנה.
נכון.
הם נוסעים מאות קילומטרים, אתה רואה את נמלי התעופה בערב החג הזה, זה לא להאמין. עשרות אלפים בנמלי התעופה, סדר למופת, וזה עובד כמו שעון. ובעניין הזה, אני עצוב לי על הסינים, אבל אני שמח שהם יודעים איך לטפל בזה. והסינים ידעו איך להעמיד את הדבר הכי מדויק שאפשר.
אז תודה רבה לך על הדברים האלה. רק נאמר שערב עיון בנושא ספרו של מתן וילנאי, ספרם של מתן וילנאי ויניב מגל, ידעתי את ארצי, נערך במהלך חודש פברואר, וקטעים מתוכו עלו לאתר המכון תחת הכותרת אירועים. תודה רבה מתן, נשתמע.